אורות מתאים ליום העצמאות. למה? כי היינו 2,000 שנה בגלות. הגלות, בפי חז"ל, היא משולה לחושך, ללילה. כך אומרים חז"ל. וגאולה היא משולה לאור. ואמר, יום העצמאות זה ביטוי מוחשי, ממשי, כן? להכרת התודה, הייתי אומר. הכרת הערך של יום ההולדת של עם ישראל. הייתי אומר אולי יותר להמחיש את הרעיון שבמצרים, חז"ל ממשילים את גלות מצרים להיריון. ויציאת מצרים ללידה. זאת אומרת, 400 שנה היינו בהיריון, עם ישראל בניסטר כזה בחושר, וביציאת מצרים נולדנו, העם היהודי נולד. אפשר לומר אותו דבר לגבי הדור שלנו. 2,000 שנה היינו מבחינת, לא רק הריון, היינו מבחינת מתים בכלל. התחיינה העצמות היבשות, אומר הנביא ישעיהו, היינו בגלות, זה היה 2,000 שנה, סליחה שאני אומר, באדמה, בקבר. ככה אומר הגאון מווילנה, נדמה לי, לא סתם עצמות, עצמות ריקובות בגלות היינו. זה המציאות הגלותית. או כמו זרע ששמים אותו באדמה והוא לא נובט. לא שאנחנו, עם ישראל נחי לנצח, אבל המציאות הייתה בנשטר. היינו בחושך. אחרי 2,000 שנה יש הריון, זה די מעניין, נכון? שיש לידה אחרי 2,000 שנה. נולדנו אחרי 2,000 שנה. נולדנו מחדש, כמו שאומר הנביא יחזקאל. תחיינה העצמות היבשות. קמנו לתחייה. וספר אורות בעצם הוא מבטא את תהליך התחייה של העם היהודי. הייתי אומר, אולי הספר היחידי, שיצירה היחידית בדור שלנו, שהיא כל כך מתייחסת, מבטא, לתהליך הזה של התחייה של העם היהודי, שבסך הכל זה אורות, אורות מאופל, אורות מהחושך. זה תהליך מורכב, הוא לא תהליך פשוט, אבל הנה, ברוך השם, והנה, 65 שנה מאז שקמנו לתחייה, או מאז שנולדנו כמדינה, כאומה, כאן בארץ ישראל, ותראו מה קרה 65 שנה. וואי. ממש התפתחות מדהימה. אני אומר אפילו יותר מהדבר הזה. לא רק שהתפתחות מדהימה, אנחנו צריכים להיות מודעים לא רק להווה, אלא גם לעתיד. אני לא יודע אם אתם יודעים מה יהיה בעתיד. מי יודע מה יהיה ב? מי יודע מה יהיה? מי אמר יהיה טוב? איך אתה יודע? אפתן. מה, אתה אופטימי? תגיד לי. אדם אופטימי, אומר, יהיה טוב, שואלים אותו מה יהיה. אומר, אדם פסימי, שואלים אותו מה יהיה. מה הוא אומר? במקרה הטוב, הוא אומר, אני לא יודע. במקרה הגרוע, מה הוא אומר? הולכים לקבר, מתקדמים יהיה טוב, בגדול, לא סתם. מכל הבחינות. והאמת היא שבן אדם נורמלי, הוא צריך שתהיה לו ראייה פרספקטיבית. דהיינו, ראייה רחבה של המציאות, של החיים, של העולם וכו'. ולא להצטמצם במה שהוא רואה כרגע ותו לו. אתה באת מאיזה מקום, אתה הולך לאיזה מקום. לא רק כפרט, אלא כציבור, כאומה, כנרשות. אנחנו נמצאים בעולם שכל, סליחה שאני מבטא את זה אולי בלשון פשוטה כל כך, אנחנו לא בתמונה, אנחנו בסרט. מה ההבדל בין סרט לתמונה, מי יודע? מה ההבדל בין סרט לתמונה? מה? יש המשכיות. יש התחלת הסרט, יש סוף הסרט, ויש אמצע הסרט. תמונה זה לא בדיוק דבר אמיתי. מדוע? אני לא יודע אם ראיתם פעם צלם, כשהוא מצלם, מה הוא מבקש מהנשים, מה הוא אומר להם? למה? תרביץ חיוך. אחרי אתה רואה את התמונה, אתה מתחיל לבכות. אז זה כבר לא אמיתי. המציאות השתנתה. פתאום השתנתה. לא לקחת בחשבון. כאילו הצלם אומר, אני רוצה להנציח אותך ברגע הטוב שלך. אבל רגע, אחרי זה אתה בוכה. אבל הדברים משתנים כל הזמן. אז לכן תמונה, צריך קצת להיזהר מתמונה, זה לא מבטא את כל הדבר לאמיתו. אנחנו בסרט, סרט ארוך של 3,000 שנה, שיש לו ראשית, ויש לו גם אחרית, קוראים לו אחרית, אפי אנד, סיום מוצלח. אנחנו לקראת לסיום הסרטה, לסיום הדבר הזה. ובסוף באמת אפי אנד, איך אני יודע שיש אפי אנד? סיום מוצלח ושמח. איך אני יודע? תשאלו אותי. למה אתם לא כאלה? מה שאני אומר אתם מכם, זה לא בסדר. מי שאל איך אני יודע? מה איך אני יודע? פותח את התנך. מה כתוב בתנך? חזון אחרית הימים. מה כתוב בחזון אחרית הימים? עם ישראל יחזור לארץ ישראל. זה בדיוק המציאות שלנו היום, קיבוץ גלויות. אבל גם כתוב מה יהיה בהמשך עם קיבוץ גלויות. זה לא נפסק, הנבואה לא נפסקת עם קיבוץ גלויות, היא ממשיכה הלאה. מה יהיה בהמשך קיבוץ גלויות, מי יודע? לא יודעים. יבוא המשיח. כי ביתי בית תפילה יקרא, כל העמים. כולם יבואו, כולם יכבדו אותנו, כולם יעריכו אותנו. לעתיד לבוא, כולל הערבים, כולל כולם. למרות שהם כרגע לא נראים כל כך, אבל זה לא משנה. המציאות האמיתית היא לא מציאות סטטית, מציאות משתנה. אנחנו חיים בעולם משתנה. היחיד שלא משתנה, בדקתי את זה באינטרנט, מי יודע מי לא משתנה? הקדוש ברוך הוא, איך אתה יודע? באמת לא משתנה. אבל אנחנו כל הזמן משתנים. ואם האדם חושב רגע אחד שהוא לא משתנה, רגע אחד, אז הוא חושב שהוא האלוהים, חס ושלום. כי הוא לא משתנה. אנחנו בני אדם בסך הכל. ובני אדם כל הזמן משתנים. ככה הנשות, ככה האומה, ככה הכלל, ככה הפרט. אורות, כאמור, הוא הספר ש... בו אפשר ללמוד על התהליך המופלא הזה של תחיית העם היהודי. כל המניעים של התחייה הזאת, כל התהליך של התחייה, כל העתיד שבתחייה הזאת, הכל כתוב באורות, ולא במקרה קוראים לספר הזה אורות. אורות, באופן פשוט זה להשיג, השגה, השגה, הבנה נאמר. על ידי הלימוד בספר הזה אתה מבין דברים של הדור שלנו, כל התהליך שמורכב של הדור שלנו. אז זהו הספר. התחלנו ללמוד בשיעור שעבר על ארץ ישראל. ואמרנו, לא במקרה אנחנו מדברים על ארץ ישראל בהתחלה, כמו אברהם אבינו. אברהם אבינו, הדבר הראשון שדברים איתו, הקדוש ברוך הוא מדבר איתו, אומר, לך לך אל הארץ אשר הרקע. לך. לאן? לארץ ישראל. למה לארץ ישראל? אומרים, הרקע לא כתוב אל ארץ כנען או לנקודת ציון, נונצדיק מסוים. אלא מה אומרים? לך לך אל הארץ אשר הרקע. מיד נשאלת השאלה, איפה היא? ומה הכוונה? למה התורה חוסכת לנו, או יותר נכון מעלימה מאיתנו, את נקודת היעד? זה מדויק. לך לך לירושלים, לך לך לארץ ישראל, לך לך אל הארץ אשר הרקע. למה כתוב? אז אומרת, אומרים חז"ל, הרקע אראה אליך, אתגלה אליך. זאת היא ארץ שבה אני אתגלה אליך, לא רק לך, לכל העולם כולו. אלוקים מתגלה כאן בארץ הזאת. לא יודע, מישהו כאן יצא לו לראות פעם את אלוקים? מישהו כאן יצא לו לראות אלוקים? לא יצא לכם. באיזה ארץ אנחנו חיים? אז לכאורה היינו צריכים לראות את מי? אבל לא יצא לנו לראות, נכון? נדבר על הגילוי הזה של העניין האלוקי. באופן עקרוני, חזרנו זה הרבה פעמים, כדי לחזור, יש באלוקים שני צדדים, הצד הנסתר, הבלתי נתפס, המהות האלוקית, אבל יש דבר שאתה יכול כן לגלות באלוקים, סתי וגליה, כמו שאומרים חזר. מה אתה יכול לגלות? את הרצון הטוב של אלוקים אתה יכול לגלות. בכל דבר. לת אתר פנוי מן, אין מקום פנוי מהרצון האלוקי, כולל בכיתה הזאת, אני בדקתי, יש לי כאן זכוכית מגדלת, אתם אומרים בצורת כוס, זה טוב או לא טוב? מה אתם אומרים? הכוס הזה. זה טוב או לא טוב? מה אתם משתכלים עליי? מה קרה לכם? זה טוב או לא טוב הכוס הזה? מי אומר שלא טוב? זה טוב או לא? איך אתה יודע? אני שותה את זה עד מעט. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. יישר כוח. נשיקה. מגיע לה כוס נשיקה. מגיע לה. להגיד לה תודה. מגיע. סתם אתה שותה כוס של מים. להכיר בזה בחסדי השם. כל אני שמעת לי אתה נושם. תבין שהאפשרות לך לנשום זה רצון השם, הרצון הטוב של אלוקים שמאפשר לך בכלל לנשום. כי יש כאלה שפתאום מפסיקים לנשום משום מה. אז מה צריך להגיד? כל הנשמה, תעלה לי על כל נשימה ונשימה, מה צריך להגיד?
תודה.
ואם אתה לא אומר תודה, אתה בבעיה. אתה כפוי טובה. כפוי טובה זה אדם שעושים לו טובה, הוא מסתיר את זה, הוא מעלים את התורה, כופה עליו כלי כמו שאומרים, לא רוצה לראות את זה. אדם שהוא כפוי טובה הוא סובל. למה? עושים לך טובה. אתה לא מכיר בדבר הזה? אז מה כן? מה החלופה שלך? אתה לא רואה את התורה, אתה רואה את הרעה? זה נקרא כפוי טובה. זה לא, לא מילתא זוטרא, אתה יכול להיות כפוי טובה. אדם צריך להכיר בחסדי השם. חסדי השם באים לידי ביטוי בכל דבר, כוס של מים ובכל דבר. אין לך דבר בעולם שעצם קיומו זה בעצם רצון השם, הרצון הטוב של אלוקים מאפשר את קיומו של אותו דבר, אחרת אולי מתקיים הדבר הזה. לכן אומרים, אין מקום פנוי מהרצון הטוב האלוקי. מלא כל הארץ כבודו, כבודו מלא עולם. זה מובן. אז זה העניין של גילוי האלוקות, האורות, מה שהרב קורא. האורות האלה קיימים, רק צריך לראות אותם, להסיר מהלב את האטימות, אטימות הלב מה שנקרא, ולהסיר מהעיניים את אותם מסכים שהם מסתירים מאיתנו את אותו טוב שהוא קיים בכל דבר ודבר. אז זה האורות. האורות באים לגלות לנו, להשיג, שבעצם אנחנו חיים בארץ הכי טובה בעולם, אני בדקתי זה אפילו באינטרנט, ארץ הטובה ביותר, ארץ הקודש קוראים לה, שהקדושה מתגלה בה, ארץ טובה, שהטובה מתגלה בה, ארץ זבת חלב ודבש, ארץ טובה, באמת, אני מותק של ארץ, נכון או לא? מה אתם אומרים? למרות שקיבלתם חשבונית מהפלאפון, מהנייד, מכל הדברים האלה, זה ארץ טובה או לא? מה אתם אומרים? טובה מאוד. תגיד מה? מה צריך להגיד?
תודה.
תודה, תודה. לא רק כי ילד קטן שנותנים לו סוכריה ואומרים לו את מה אומרים, תודה. אתה לא צריך שיגיד לך מה אומרים. אתה צריך מעצמך להכיר בחסדי השם, בטובת השם. גם כשיש לך קשיים להכיר בחסדי השם. לדעת שחלק מהקשיים זה גם חסדי השם. גם מידת הדין לפעמים, יש בה חסד גדול מאוד לאדם. זה ארץ ישראל. כאן מתגלה הטובה, זה אורות, זה עם ישראל, זה הכל כאן באים. אז התחלנו ללמוד אתמול על העניין של ארץ ישראל, של להכיר בערך של ארץ ישראל, זה לא עניין רציונלי. זה עניין הרבה יותר עמוק מזה. זה עניין ששייך מי שמכיר בטובת ארץ ישראל, בטובה המתגלה בארץ ישראל, בערך המיוחד ובחיבור המיוחד בין עם ישראל לארץ ישראל, הוא צריך להיות אדם בעל הבטה נשמתית, הייתי אומר הבטה רוחנית, ולא לעשות חשבונות כאלה ואחרים. לנסות לגלות באמת את העובדה שהחיבור בין עם ישראל לארץ ישראל, הקנטק הזה, הוא מגלה, הדבר הזה מגלה את אור השם בעולם. מגלה את הטוב האלוקי בעולם. וההבנה הזאת היא באה מתוך לימוד, מתוך שאדם הולך בדרכי האלוקים, אדם בעצמו הוא צריך להיות בן אדם טוב, בשביל לראות את הטוב, כי אם אתה לא טוב, אתה לא תראה לעולם את הטוב, והכל יהיה רק כאילו, זה לא באמת. וזאת היא משימה אפשרית, דרך אגב, בדוק. משימה אפשרית. וכאן בארץ ישראל במיוחד בפרט. על זה גם חכמים מאוד כואבים, מאוד זועקים, שלפעמים אתה חי בארמונו של מלך ואתה לא רואה את המלך. אתה נמצא בקרבת המלך ואתה לא חש במציאותו, כן? אתה נמצא, הרי העניין של אלוקות היא דבר נוכח. זה לא, זה דבר שהוא קיים, הוא נוכח עכשיו, זה לא דבר שהוא שייך רק לנסתר או משהו כזה, שייך גם לעכשיויות. זה מה שאומר, שיוויתי השם לנגדי תמיד, אני, האלוקים נוכח כאן, הוא נמצא כאן בכל מקום. זה שאתה לא רואה בעיני נשמתך את המציאות האלוקית שאתה נמצא בתוכה, אז יש לך בעיה, זה סימפטום לאטימות לב, או אטימות מוח, אטימות נשמה, תקרא לזה איך שאתה רוצה. ועל זה צריך לעשות תיקון, על הדבר הזה צריך לעשות תיקון. אורות, רבותיי, קודם כל יש שאלות עד לכאן. אני ממש אודה לכם, אם פעם מישהו ישאל אותי שאלה, אפילו סתם מלאכותית, רק בשביל לשאול שאלה. פשוט, זה משעמם אותי, כל הזמן ללמד אותו דבר. יישר כוח, תודה רבה. כן. שאל.
שיוויתי השם הנגדי תמיד.
כן.
זה קצת סוטה מהנושא של אורות, אבל מה אני אמור לחשוב?
שיוויתי בעברית באופן פשוט לשים. אני שם את השם לפניי, כאן, תמיד, בכל מצב. זה נקרא הנוכחות האלוקית. צריך להבין, העניין האלוקי, יש בו בעיה, אמרנו אותו מקודם. הדבר האלוקי נסתר מנגד עינינו. אז הבעיה הזאת היא באה בגלל התפיסה הלא נכונה של העניין האלוקי. כמו שמביא רבי יהודה הלוי בכוזרי בהתחלה, היה פילוסוף. שהוא אומר, שואל אותו, איפה האלוקים? הוא אומר לו, אתה יודע איפה? שם. איפה שם? שם שם. איפה שם שם? שם 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 שם. רחוק, רחוק. באין סוף. איפה אתה? כאן. מה הקשר בינך ובין האין סוף? אין קשר. הוא לא רואה אותך. הוא לא שומע אותך, הוא לא מבין אותך. אתה איזה תוצאה של המפץ התיאורטי העולמי, ואתה מתגלגל, מתגלגל יחד עם כולם. ואין שום חיבור בין האלוקות או האין סוף הזה, הכוח העליון, האין סופי, הבלתי נתפס, ובינך כבן אדם, אתה כאן, אתה בכלל... זה הפילוסוף. שהוא מתייחס לאלוקות בגלל ה... רציו, ההיגיון, אומר, אני מבין שיש כוח עליון, אבל הכוח העליון הזה, האינסופי הזה, הוא רחוק ממני, עד כדי כך שאין לי קשר איתו, ולא אין קשר איתי. שיוויתי השם נגדי תמיד, זה בדיוק הפוך. הנוכחות האלוקית. האלוקים הוא לא רק שם, אחד הוא אלוקינו בשמיים, ובאיזה מקום, עוד מי יודע?
בארץ.
מי שאין לו את האמונה הזאת של הנוכחות האלוקית, אז בעצם אין לו אמונה באלוקים. כי הוא אומר, האלוקים זה חוץ ממני וחוץ מהעולם, זה באיזשהו מקום שאני לא יכול להגדיר אותו, זה ניצא, שיוויתי, אתה אומר, אני שם את האלוקים נגדי, כאן, מולי, מולי כאן, ממש, ברגע הזה, תשימו לב, תסתכלו קצת ימינה, תסתכלו כל אחד בצד, יראה את אלוקים. לידו, ממש. תמיד הנוכחות האלוקית כאן. זה יסוד האמונה שלנו. לכן גם בתפילה, תשימו לב, איך מתפללים? אלוקינו שלנו, מי זה שלנו? מי זה שלנו? אנחנו, מי זה אנחנו? אתה. רגע, רגע. אל תגזים. ואלוקי מי? אבותינו. זה לא שני דברים נפרדים. האלוקים של אברהם, יצחק ויעקב, הוא האלוקים של מי? שכל אחד מאיתנו, בין שדתי, בין שלא דתי. הנוכחות האלוקית היא קיימת כל רגע. יש כאן ספר מסילת ישרים אולי במקרה? אם אפשר לקבל, אני יודע לך. במסילת ישרים הוא מבטא את זה באופן פשוט, את הדבר הזה. הרמח"ל בספרו מסילת ישרים, כשהוא מדבר על הנוכחות האלוקית, אז הוא אומר ככה. לגבי איך קונים יראת שמיים, יראת חטא, יראת שמיים, יש ביטוי כזה, שמעתם פעם על יראה? שמעת על הדבר הזה, כן. איך קונים את זה? איך אפשר להגיע ליראת שמיים? באמת. אומר, דרך קניית היראה הוא התבונן על שני עניינים. צריך להתבונן בשני דברים אמיתיים. האחד הוא, היות שכינתו התברך נמצאת בכל מקום שבעולם. מלוא כל הארץ כבדו. כבדו מלא עולם. וגם בשנייה הזאת, ברגע זה, בכל מקום. זה דבר אחד. הוא נוכח. כאן, לפנינו, שיביתי השם לנגדי תמיד, ובית הוא אומר שהוא משגיח עליך, ושהוא יתברך משגיח על כל דבר קטן וגדול. אין נסתר מנגד עיניו, לא מפני גודל הנושא, ולא מפני פחיתותו, אלא הדבר הגדול והדבר הקטן, הנקלה והנכבד, הוא רואה, הוא מבין, בלי שום הבדל. זה מה שכתוב, מלוא כל הארץ כבדו. כבדו מלא עולם. זה יסוד האמונה שלנו. יסוד האמונה שלנו, הנוכחות האלוקית וההשגחה האלוקית. השגחה האלוקית, אני לא יודע אם יוצא לכם מישהו לחשוב מחשבה רעה פעם. מישהו כאן חשב פעם מחשבה רעה? אני שואל אתכם. מה אתם אילמים? מה אתם ילדים קטנים? תהיו כנים. מישהו פעם חשב מחשבה רעה? הכל מתועד. הכל מתועד. מה אתה מדבר? כמו שהמצלמה הזאת מתעדת כל מילה שאני אומר. מפחיד, נכון? בגלל הנוכחות האלוקית. לא בגלל הריחוק האלוקי. כי בגלל הריחוק אתה מתנתק, הוא לא רואה אותך, אתה לא רואה אותו. אאוט. אבל האמונה שלנו, השיביתי השם נגדי תמיד, שהכל מתועד. גם בסתר, שאתה חושב שאף אחד לא רואה אותך, בנבחי ליבך, לא נראה על המעשים, בפשיטה, על המחשבות, בוחן כליות, ולב. זה יראת שמיים. יראת שמיים, שאתה אומר, תשמע, זה מחייב אותי, אני נמצא כאן, יש כאן נוכחות, המלך כאן, המלך בשדה, כמו שאומרים החסידי, נמצא כאן, ואני צריך לשים לב לכל דבר ודבר. אבל דרך אגב, אני בדקתי את זה, שאלתי אותו, תגיד לי, אתה מפחיד אותי קצת, אתה בכל מקום. הוא אומר, לא, אני אבא טוב. אני אוהב אתכם. זה כמו אבא שמשגיח על התינוק שלו, גם כשהוא צורח, וגם כשהוא מלכלך, וגם כשזה זה, מה הוא, אוהב אותו או לא?
כן, אוהב אותו.
ההשגחה של הקדוש ברוך הוא עלינו, זה לא בגלל שהוא עומד עם איזה שוט, והוא מאיים עלינו ואומר, חבר'ה, אם תעשו עבירה, אופ, אני גומר אתכם. זאת היא אמונה פרימיטיבית, אמונה... אנחנו מדברים, הבוחר בעמו ישראל באהבה, באהבה. ובוחר, לא כתוב בחר, לא כתוב יבחר, בוחר, כל רגע, כל שנייה בוחר את כולנו, בלי יוצא מכל, באהבה, למרות הכל. למרות הכל. אם אדם יש לו רגשות אשמה, או שהוא לא קולט את זה, או משהו כזה, זה לא משנה את אהבתו של הבורא, של הקדוש ברוך. זה הכל דמיונות, קטנוניות, ילדותיות או משהו כזה. זה מובן. זה שיביתי השם נגלי תמיד. וכלל גדול באלה שהולכים לפני האלוקים, הנוכחות האלוקית, המציאות הוא כאן, הוא לא רק שם. הוא משגיח עלינו ואוהב אותנו. קודם כל לדעת שהוא אוהב אותנו. אם אתה יודע שהוא אוהב אותך, אז גם כשאחד ושלום אתה נכשל, זה לא סוף העולם. יש לך אבינו, אבא שלך. ואבא, אנחנו לא יכולים להתנתק מאבא שלנו. גם כשנרצה להתנתק, לא נוכל להתנתק. כמו בן ואבא, לא יכולים להתנתק. יכול להגיד, הילד יכול להגיד לאבא שלו, אלף פעמים אתה לא אבא שלי. אבל זה לא ישנה את המציאות, המציאות שהוא אבא שלך. אותו דבר, אבא לבן, הוא לא יכול להגיד, לעולם הוא לא יכול להגיד, אתה לא הבן שלי, אבל זה הבן שלו, מה לעשות? בכל מצב הוא הבן. זה מובן. זה השיביתי השם נגדי תמיד. מי שרוצה לקיים את השיביתי הזה, מה הוא צריך לעשות? קודם כל, באמת להבין את העובדה שאלוקים משגיח עליו, אבל איך תראה את זה בעיני נשמתך, אם אתה תשגיח על עצמך? אם תחיה חיים מסודרים, ותשגיח על עצמך, אפילו הדברים הפשוטים ביותר, כמו אוכל, שינה, מחשבות, דיבורים, מעשים, כל הדברים האלה, אתה תראה שבעצם הסדר הזה הוא לא סדר מקרי, סדר החיים שלך, אלא אתה תראה שבעצם זה גילוי הרצון הטוב של אלוקים שמתגלם במעשים הטובים שלך, והוא פותח לך את העיניים ואתה רואה באמת איך מלוך עולה ארץ כבודו וכבודו מלא עולם. אבל אם לא חס ושלום, אם אתה חי חי הפקר, איך שבא לך, כל הדברים האלה, אז אתה חי בעולם של תוהו ובוהו. העולם הוא לא תוהו ובוהו, אבל אתה מכניס את עצמך לעולם שאין בו סדר, ואין בו משמעות, ואין בו מגמה, ואין בו שום דבר. אתה חי, כאיך אומר דוד המלך בתהילים, אומר, צדיק משול לעץ שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן ביתו, ועלה הוא לא יבול, וכל אשר יעשה יצליח. ומי שהוא לא צדיק, הרשע למה המשול? למוץ אשר תקפנו רוח. מה זה מוץ? זה קש, לא יוצא ממנו שום דבר. ופעם ככה, פעם הרוח לכאן, פעם הרוח לכאן, פעם לכאן, פעם לכאן, פעם לכאן. זה הדמיון, המשל כמובן. אז יש אנשים שהם יראי שמיים, והם מבינים שלראות את ההשגחה האלוקית תלוי אם אתה משגח על עצמך. ויש כאלה שהם לא יראי שמיים, שחיים חיי הפקר, והם מכניסים את עצמם למערבולת של חוסר יציבות, חוסר תכלית, חוסר עניין, וקשיים לא קטנים. ואני אומר, זה בכאב לב, לא מעטים אנשים היום שסובלים מזה, ובורחים כתוצאה מהתור ובואו, למחוזות מאוד לא נעימים. כמו סמים, שקרות, ובריחות, וממציאות, וכל מיני דברים מהסוג הזה. מה צריך לעשות? מה התיקון? לבוא לאן? למכון מאיר. וכאן אתה רואה בחוש איך אנשים שהיו סביב הזנף שלהם כל החיים, עד הרגע שפתאום הוא רגע, בוא נסדר לנו את החיים. למה? כי יש סדר בעולם. יש שיביתי השם מנגדי תמיד. אני משגיח על עצמי, אלוקים פותח סייעתא דשמיא, קוראים לזה. אתה רואה פתאום שהכל בעצם מסתדר עם כל הקשיים וכל הבעיות. זה מובן. אני מאחל לכם, חבר'ה, שנזכה להבנה הזאת, שהחיים שלך בידיים של מי? בידיים של מי? שלך. חייך בידיך. אתה צריך לקחת אחריות על החיים שלך. אתה יכול להאיר את חייך, אתה יכול גם להחשיך את חייך. זה באופן פשוט. אז זה הנוכחות האלוקית. זאת, הנוכחות האלוקית הזאת, היא מופיעה בארץ ישראל, בגדול כאן. הגילוי הזה של חסדי השם ואור השם, על הכלל ועל הפרט, הם מופיעים כאן בארץ ישראל. והדוגמה של הדור שלנו היא דוגמה כל כך בוטה, כל כך פשוטה. לפני 70 שנה היינו בחושך שעוד לא היה כמותו בהיסטוריה. אני לא פעם, אני מדמיין לעצמי אנשים באושוויץ, מקומות כאלה. איפה הם היו? מנטלית איפה הם היו? הם היו, שום, הם לא היו. הם היו פיזית חיים, אבל הם פשוט היו מחוקים, מחקו אותם. לא רק הנאצים עם מחשימם וזכרם, אלא הם היו בדיכאונות כאלה, במצבים כאלה, שהם היו כלום. כלום היו. לא היה להם זהות. במקום שם היה להם מספר, בכוונה. במקום בגדים היו להם פיג'מות. בגדים כאלה הם מפוספסים. לטשטש בכלל את השייכות שלהם, את הקיום שלהם, את ה... זה היה המציאות שלנו רק לפני כמה? 70 שנה בסך הכל. אני נולדתי קצת לפני זה, טיפה. איפה אנחנו היום? איפה אנחנו היום? אני גאה לומר שאני יהודי שחי בארץ ישראל ובירושלים, ולא רק אני. אנחנו כולנו כאומה, זקופי גב, באים לכאן נשיא ארצות הברית, נשיכים, מלאכים וכל זה. מכבדים אותנו. מעריכים אותנו. אפילו הייתי יותר ויותר מזה. הם באים להתחנן לפנינו. הוא אומר, אל תתקיפו את איראן, אומר נשיא אובמה, אוי, בבקשה ממך. מה קרה? קמנו למה? לתחייה. נולדנו מחדש. צריך להגיד תודה או לא? צריך להגיד תודה.
תודה.
כן, צריך להגיד תודה. זה יום העצמאות. לראות את האורות, לראות את הטוב, כאומה, ככלל, וגם כפרט. כל אחד מאיתנו טוב לו. טוב, כי יש לו מה לאכול. לפני 70 שנה אנשים לא היה למה לאכול, פשוט הם מתו ברעב. מדובר על מיליונים, לא מדובר על פרט כזה או אחר. היום אתה הולך מחנה יהודה, מישהו כאן היה פעם מחנה יהודה? אתה ראית כמה אוכל יש שם? יותר מדי. מה אומרים? מה צריך להגיד?
תודה.
תודה. צריך להגיד תודה. הכרת הטוב זה מעלה גדולה. זה בן אדם. מה זה בן אדם? הכיר את הטוב. זה בן אדם. אדם שלא מכיר בחסדי השם, בטוב שיש לו, הוא בחושך, הוא מסכן, הוא אומלם. זה מובן. זה באופן לאומי, זה באופן פרטי, אבל באופן לאומי גם. יום העצמאות זה יום של שמחה עצומה, שאנחנו זכינו ורק התחלת הדרך. בעזרת השם ניפגש עוד 100 שנה. מה שיהיה כאן. קשה אפילו לדמיין מה שיהיה כאן מבחינת הטוב שיהיה, לא רק פיזי, אלא רוחני גם. כן. חז"ל כולם אומרים שלעתיד זאת ארץ הנבואה, כך אומר רבי יהודה הלוי. התהלכו כאן נביאים, פשוטו כמשמעו, והנבואה שתהיה יותר גדולה מהנביאים שהיו, אנשים בנשמה אצילית, אנשים ש... איך אומרים? קרן זיו פניהם, לאנושות כולה, לעולם כולו. היום מדברים על תיירים שבאים כאן לקחת פיקצ'ר, איך אומרים? תמונות ודברים כאלה. אבל לעתיד לבוא, הם יבואו לכאן לא רק לקחת פיקצ'ר, לספוג את האור, את האווירה, את השפע, את הטוב, את ה... והם, ארץ ישראל וירושלים הם מגדלו, פשוטו כמשמעו. כל העולם יבואו. כשהנביא אומר שיבואו כאן כל העמים, נערו אליו כל העמים, הוא מתכוון לזה ברצינות, הוא לא אומר זה תיאוריה. זה דבר אמיתי. כשזה אמרנו כמה פעמים, למה בונים את הרכבת המהירה מלוד לירושלים, מי יודע? צריך לשנע מיליארדים. אי אפשר לשנע מיליארדים באוטובוסים. היה פקק אחד גדול מלוד עד לירושלים, נכון? אבל רכבת זה אפשרי? אה? אני לא יודע, אולי גם זה צריך כמה רכבות אולי. אנחנו בונים את התשתית את התשתיות של העתיד, מה שאנחנו בנים כאן. למה? כי המקום הזה הוא אוניברסלי, הוא קוסמופוליטי, הוא עולמי, זה לא סתם. אנשים יבואו לכאן, איך אומרים, לחוות את קרבת אלוקים, פשוטו כמשמעו. להבין. זה אורות, זה אלה מהאורות. סליחה שאני ככה נמצא בעננים קצת מרוב התלהבות, אבל לא נורא. להיות קצת בשמיים, כן. טוב, אנחנו ברשותכם נפתח את הספר באורות בארץ ישראל. בסעיף השני, בסעיף הראשון למדנו שארץ ישראל היא לא רק אמצעי, אלא מהות. לגלות את הנשמה של העם היהודי רק בארץ ישראל. את הייעוד, את התפקיד, כמו אברהם אבינו, הולך לך, לעצמך, לטובתך, שם אני אראה את טבעך, ככה נאמר לו לאברהם אבינו. והסעיף השני בעצם הוא עוסק, מדוע לא רואים את זה? למה לא רואים את זה? הכל טוב ויפה מה שאמרתי, אבל כשלא אדם ממוצע ברחוב, מה אתה רואה? אורות? מה איזה אורות? אני לא רואה את האורות האלה. אני חי בעולם אחר לגמרי. מה הסיבה שהעיניים הן עצומות? או הלב אטום? או המוח יש לו חסמים? מהי הסיבה שלא רואים את כל הדברים הטובים האלה? זה מעניין אתכם, חבר'ה? אה? זה מי מעניין אותו עוד מישהו כאן? מה זה לא מעניין? איזה מעניין? נקרא, נראה מה. אומר הרב, על ידי התרחקות מהכרת הרזים באה ההכרה של קדושת ארץ ישראל בצורה מטושטשת. יש מה שנקרא רזים. רז זה סוד. יש סודות. אני לא רוצה לגלות לכם את הסודות, כי אסור, כי לכן קוראים לזה סודות. למה קוראים לזה סודות? זה סוד. אז הוא, אבל כאן מדבר לא באופן פרטי, אלא אומר באופן לאומי. אנחנו המכירים היום את התורה בצד הנגלה שלה, בהלכות, במסגרת, במה לעשות, כזה. והתרחקנו מהכרת הרזים. והיו לזה סיבות מוצדקות בשעתו. כי היו אנשים שהתקרבו לרזים בצורה כזאת שלא רק שלא העיר את נשמתם, אלא קלקל אותם. הדוגמה שבתאי צבי, או כל מיני אנשים שבהיסטוריה התגלו כשרלטנים כאלה ואחרים, והם עסקו בקבלה בפנימיות התורה, אבל במקום להיטיב עם האומה, הם בלבלו, גם היום דרך אגב. יש כאלה שעוסקים ברזים, בסודות, אבל התוצאה הזה, וכל מבחן בתוצאה כמובן, זה לא רק שזה לא מאיר את נשמת העוסקים בה, זה מבלבל אותם לפעמים, מקרה טוב, מקרה לא טוב, זה מביא אותם למחוזות מאוד 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 מסוכנים אפילו, הייתי אומר. לצערי הרב, אני לא פעם נפגש עם חבר'ה שהיו במיסטיקה הזאת, בעולמות הרוחניים האלה, כתוצאה מהעיסוק בקבלה. והם עברו משברים לא קטנים מבחינה רוחנית וגם נפשית לפעמים הביא אותם למקומות האלה. אז אומר, ההתרחקות מהכרת הרזים זה לא היה מקרה. היו החסידות למשל, היא הביאה את תורת הרזים, את הפנימיות התורה, את הקבלה לפתחו של פתחם של מיליוני יהודים, חב"ד, ברסלב, כל החסידיות למיניהם, הם נוגעים בעניין של רזי תורה ודברים האלה, בשביל להאיר את נשמת האומה. אבל כתוצאה מזה בא גם ההתנגדות, הפחד, החשש, שהעיסוק ברזי תורה לאנשים שאינם ראויים לכך, יבוא לעיוותים, אתם משל שתבינו מה הדבר דומה, התורה זה אנרגיה, אנרגיה זה כוח. אדם שלומד תורה הוא מתחבר לאנרגיה. תורת הסוד נאמר ככה, תורת הרע זה אנרגיה גדולה. איך קוראים בחשמל? קו מתח גבוה, איך זה נקרא? זרם, זרם חשמל גבוה, מה?
מתח גבוה.
מתח גבוה, מתח גבוה. מי שעוסק בפנימיות התורה, הוא מתעסק עם מה? עם מתח גבוה. זה האמת. כשאתה מתעסק עם מתח גבוה, אתה צריך להיזהר או לא? מה אתם אומרים? אתה יכול לקבל זבנג. עוד ניקח דוגמה, היום אנרגיה אטומית. מי שמתעסק בקבלה, דברים כאלה, הוא מתעסק בליבה של הכור האטומי. בא להעיר את כל המדינה, אבל שם הטעות קטנה, צ'רנוביל. אתה יכול להתפוצץ ולפוצץ. זה לא דבר פשוט. כתוצאה מזה, באה ההתרחקות מהכרת הרזים, ואמרו, אתה רוצה לעסוק בקבלה, בפנימיות כזה, אתה צריך להיות מוכשר, אתה צריך להיות ראוי, אתה צריך זה, זה. סטופ, עד לכאן. יש גבול לכל דבר. הרב רואה גם את הצד השלילי בהתחייה הזאת. העובדה שבדור שלנו לא עוסקים בתורת הרזים, בדברים, זה גורם לכך שארץ ישראל נתפסת באלה שעוסקים בתורה כדבר חיצוני. כאילו רק לקיים מצוות ותולה, מצוות התלויות בארץ או כל מיני דברים אחרים. אבל לא רואים את הצד הנשמתי, הצד הפנימי שבארץ ישראל. על זה כאן כותב הרב. בוא נראה את זה בתוכו. על ידי התרחקות מהכרת הרזים באה ההכרה שקדושת ארץ ישראל בצורה מטושטשת. ועל ידי ההתנקרות אל סוד השם, כאלה שממש מתנקרים, אומרים, אין, יש רק הלכה. רק דלם אמות הלכה, כמו שחזל אומרים, מאז שנחרב בית המקדש, יש רק דלת אמות של הלכה ותו לא. כמו שאתה צריך להיות כמו יותר רובוט, אוטומט, לקיים מה שכתוב, ואל תשאל שאלות. אומר, הדבר הזה, ההתנקרות, רגע, מה מסתתר מאחורי זה? מה המחשבה, מה המגמה, מה האידאה, כל הדברים, לא מעניין. כזה ראה וקדש. אומר כאן, לא רק כאן, גם כעוד אחרים, הדור שלנו הוא מספיק אינטליגנטי, מספיק חושב, בשביל להבין שלעץ יש שורשים, למעשה יש מגמה פנימית, והוא זקוק לחיבור הזה בין הצד הפנימי, המחשבתי, ובין הצד המעשי. אדרבה, אדם ישר והגון אומר, אני לא מוכן לעשות דברים, אני לא מזדהה איתם. נפשית, רוחנית. ואז נוצר משבר. מה המשבר? אני לא מוכן להיות צבוע. אני לא מוכן לעשות דברים שהם לא מדברים אליי. זה מוצדק, לא מוצדק, לא ניכנס כאן לדבר על המציאות, על העובדות. אני לא מדבר על הסיבות ועל וכיצד מתקנים אותם. על זה מדבר כאן הרב. מי שלא לומד את פנימיות התורה, הוא לא מבין מה זה ארץ ישראל בכלל. זה דבר חיצוני, ארץ ישראל בשבילה. הסגולות של עומק החיים האלוקיים לדברים, נפחים לדברים תפילים שאינם נכנסים בעומק הנשמה. וממילא יחסר הכוח היותר אדיר בנשמת האומה והיחיד, והגלות מוצאת היא חן מצד עצמותה. אתה בגלות, אתה אומר, טוב לי בגלות, לא חסר לי שום דבר. כמו שלא פעם נפגשתי עם חבר שירדו, איך אתה מרגיש שם בניו יורק? הכל 100%, הכל בסדר. למה? מה? אתה לא בארצות? לא, לא חסר לי. מה? יש לי בית כנסת, יש לי מקווה, יש לי חינוך, יש לי לחם יהודי, יש לי חלב יהודי, הכל יש. מה חסר? לא חסר. ארץ ישראל לא חסרה לך? חביבי, זה הדבר הכי חשוב. אם ארץ ישראל לא חסרה לך, יש לך בעיה. בעיה גדולה מאוד. זה מה שהוא אומר, שהגלות מוצאת חן בצד עצמה. אני דרך אגב הייתי בארצות הברית לפני שנתיים וחצי, קצת למעלה מזה, ראיתי, חשתי את זה בחוש. אנשים חיים במסגרת דתית, אפילו חרדית, הכל יש להם, לא חסר להם שום דבר. כן, מה רצית לשאול?
אם בן אדם ימד את הרעזים, את כל הדברים
הפנימיים,
מה הוא ירגיש בישראל?
מה זה? אורות! 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 אתה תחיה כאן בכיף! תלוי איך אתה ניגש לרזים. יש ניגשים לרזים ובאמת לא רק לא רואים אורות, אלא רואים שחור משחור. צערי הרב. מה זה רז? רז, והגימטריה זה 207. אור בגימטריה זה 207 גם. רז זה אורות. אור. אור זה טוב. היה אלוקים את האור כי טוב. הסימפטום. ואם אתה לומד בצורה נכונה או לא, איזה עין נוצרת לך? אם יש לך עין טובה כמו לאברהם אבינו, מלמד זכות על הכל, רואה את הטוב בכל, זה סימן טוב. אבל אם אתה רואה, בגלל שאתה לומד קבלה ודברים כאלה, אתה רואה את התומה ואת הרוע ואת כל הקליפות ואת הסתרה אחרה, כל מיני ביטויים כאלה שמבטאים את הרוע, אתה לא לומד את זה נכון, או לא מאדם נכון. אדם כזה הוא צריך לעשות תשובה, באמת. וזה לא סתם, הוא מתעסק בימנו בזרם חשמלי, מתח גבוה, וזה סכנה עצומה שהוא יישרף וישרוף אחרים איתו. בדבר הזה. אני אתן דוגמה פשוטה ליחס למדינת ישראל. יש כאלה שעוסקים בקבלה, בשבילהם מדינת ישראל לא קיימת. הם לא רואים את המדינה. איך אומרים? אני לא רואה אותו מחוק, הדבר הזה מחוק בתודעה, בהכרה. 6 מיליון יהודים באו לארץ ישראל, קיבוץ גלויות, בניין ירושלים, צבא הגנה לישראל. אם היה רשי קם מקברו והיום בא לארץ ישראל, היה מתעלף מרוב עושר. תראו איזה יופי. והם לא רואים את זה. הוא לא רואה את זה, הוא לא, באמת לא רואה את זה.
כי עסוקים בהם לא,
לא, לא בגלל זה. בגלל שיש להם אידיאולוגיה, שכל זה זה סיטרה אחרה. אידיאולוגיה. שלצערי הרב, אם זה קשור לקבלה, זה בכלל דבר מסוכן ביותר. לא יכול להיות אדם שעוסק בפנימיות התורה, ויש לו מחשבות רעות, מבט רע, זה לא יכול להיות, אז זה לא אמיתי, זה לא דבר נכון, זה דבר מזויף. למרות שהוא יודע את הספרות ואת הזה ואת כל הדברים האלה. זה נקודה מאוד מרכזית, מאוד חשובה. כמו שכותב הרב, מי שלא מביט אל הקץ המגולה, בדור שלנו, הוא לא בתורת אמת, הוא לא באמת, הוא לא במציאות. אתה מבין? אז יש בעיה, כי הדימוי הוא ההפך. כל כך הרבה אנשים עוסקים בקבלה מנותקים מההוויה הכללית, הישראלית, הלאומית וכל הדברים האלה, וזה טיטאות. אני לא אגיד דבר יותר חמור מזה. איך אתה יודע אם האדם הוא מציאותי או לא מציאותי? נאמר, ניקח דוגמה, סליחה שאני אומר דבר חריף, אל תיקחו את זה אבל במלוא המשל. כשאדם בא לפסיכיאטר או לפסיכולוג או משהו כזה, אז הפסיכיאטור רוצה לדעת אם האדם שמילו הוא נורמלי או לא נורמלי, נכון או לא. מה הוא שואל אותו? שאלות שמתוכם הוא מגלה אם הוא מציאותי או לא מציאותי. הדבר הראשון שהוא שואל אותו, תגיד לי, מה עכשיו? יום או לילה? אני שואל אתכם עכשיו, מה עכשיו? יום או לילה? מה אתם אומרים? מי, אתה בטוח? יום? אבל אם יבוא האדם ויגיד לך, עכשיו חושך! לילה! אין כאן יומה, אתה לא רואה? מה יגיד הפסיכיאטור? יש כאן בן אדם עם, שהוא לא מציאותי. יכול לקרוא דבר כזה? אה? לא מחובר למציאות. סליחה שאני אומר. בא יהודי, שהוא חי כאן בתהליך הגאולה, זה התחלת היום של העם היהודי. והוא אומר, זה חושך. זה לילה. זה רע. מה אתה אומר עליו? אתה לא מציאותי. אני לא רוצה להגיד יותר מדי. אתה לא חי במציאות, אתה תלוש, אתה מנותק ממה שנעשה איתנו. אתה מוציא את עצמך מהכלל, למרות שאתה נראה כזה צדיק. זה מובן, זה לא הדבר מלטה זוטרה, אתה יהיה הדבר הזה. כשאתה לא מחובר לכלל ישראל, למציאות הלאומית שלנו, אתה, יש לך בעיה, בעיה אתה צריך לתקן אותה. אני מאמין שאפשר לתקן את הדבר הזה. אני לא פעם באו אליי כאלה שהתחילו באמת עם הסיטרה אחרה, ואמרו, גילינו את האור, יש אור כאן. לא רק... כן, בבקשה.
למה אנחנו, כאילו, עוד אנשים לומדים תורה, לא לומדים רזים, לומדים תורה, וזה מבין ככה, זה מבין ככה. לא מבין
את זה. כאילו, אפילו לומדים את זה. יחינמי, זה בדיוק מה שאני אומר, שאלה איך אתה לומד. מתוך מה? מתוך התחברות אל הכלל, או מתוך התכנסות בעצמך, רק חושב על עצמך, ועל בנך ובן קונך ותו לא. והכלל הנקוד בידינו, רק דרך כלל כנסת ישראל, אפשר להתקרב לאלוקים באמת. אבל מי שמנתק את עצמו מהכלל, אז הוא בבעיה, הוא לא מרגיש בזה, אבל הוא בבעיה. וזה צער גדול, זה כאב גדול לכלל, לשכינה, לכל דבר, המציאות הזו. הייתי אפילו מעיז להגיד קצת יותר, היום הקושי הזה, הפוליטי שיש ברכבת הקואליציה, שאנחנו עכשיו עדים לה עכשיו, עם החרדים, כן חרדים, לא חרדים, זה כל מיני סיבות, אבל אחת הסיבות אין לי ספק, זה העובדה שכל כך הרבה אנשים הצביעו, מפלגות כאלה שאמרו בוא נעמיד את הציבור החרדי במקום, כמו שאומרים, זה בגלל הנקודה הזאת. למה אתם לא מזדהים, ולמה אתם לא עומדים ביום העצמאות ושרים ושמחים ביום עצמאותנו? זאת אומרת, יש לכם בעיה. הציבור החרדי צריך, כמו שכל אדם צריך לחזור בתשובה, הציבור החרדי הוא צריך, חייב לחזור בתשובה, אם הוא ירצה דרך הראש, אם לא ירצה זה דרך הרגליים. מה שלא עושה הזמן, מה שלא עושה השכל, אומרים, עושה הזמן. מה, אתה כמה שנה אפשר להיות תלוש מההוויה הישראלית? מהמציאות של התחייה של העם היהודי? יש גבול לכל דבר. זה מובן. אז זאת הבעיה הפנימית של כל המצב הפוליטי. אבל אני מקווה, אני מאמין, לא רק מקווה, אני מאמין שכל עם ישראל יתחבר בסופו של דבר אל המציאות של עצמה, עם הגאולה, עם תחיית עם ישראל, קיבוץ גלויות, תחיית עולם התורה, כל מה שאנחנו יודעים כאן למקום הזה. תשאל אותי מתי זה יהיה? היום, אם מקולות תשמעו.